אנחנו נמצאים באמצע פרק ד' בשמונה פרקים לרמב״ם. הפרק הזה עוסק ברפואת חולי הנפש. והרמב״ם העריך לברר בפעם שעברה במשפטים הקודמים שהנפש הבריאה זוהי הנפש המאוזנת בכוחותיה. הנפש הישרה, הנפש שלא נוטה לשום קצה. ובפעם הקודמת הערכנו לדבר על הדבר הזה, איך ששני הקצוות הם רעים באותה מידה, גם הקצה המופרז, יתר הפזרנות ויתר האומץ, לב המופרז וכו', שהוא כבר סוג של פחז, וגם כמובן הקצה המצומצם של קמצנות או פחד או דברים כאלו, שני הדברים כאחד הם נזק. צריך אדם צריך להיות באמצע. וגם עוד הזכרנו שיש בעצם מגנטים כאלו, ובמגנטים האלו, זה נכון שהמגנט שמושך יותר חזק, זה המגנט שמושך לכיוון המצמצם, לכיוון השלילי יותר. אז החכם עיניו בראשו, לקחת טיפה כמה נגיעות, כמה סנטימטרים, להתרחק טיפה מהמגנט היותר חזק. אבל האמת היא, אומר הרמב״ם, שדרך האמצע, היא האמת. וכל מה שאומרים היום העולם, כל מה שאנחנו חיים סביבו, כל התרבות שסביבנו שמעצימה מאוד ומעלה על נס, כל מיני אנשים שבדרך כלל הם כל מיני סוגים של קריקטורות. כלומר, איברים מסוימים מוגדלים, ושאר האיברים מאוד מאוד קטנים. אז זה בדיוק מה שהרמב"ם מדבר. כן, אדם שהוא יש לו מראה מאוד יפה. אז מה? ודאי דבר נחמד להיות בעל מראה יפה, אבל אם זה רק זה, הוא אדם שהוא מאוד מאוד חכם, אבל מה עם הלב? כן. כן, מה זה חשוב? שאלה טובה. למה התורה מספרת על האימהות שהיו יפות תואר ויפות מראה? כשדבר כתוב, פלגה משמיא לא יהווה, לא נותנים חצי מן השמיים, ויופי גופני, יש מצב שהוא מצביע על יופי פנימי. כלומר, שזה כל כך שלם, כל כך, כל כך מאיר, שזה מבפנים עד החוצה. מבפנים הנשמה מאוד מאוד גדולה, והנשמה מאוד מאוד טהורה, והדבר הזה גם מקרין, מקרין כלפי חוץ. ולכן, האימהות היו יפות, והאבות היו עשירים. כי זה מין שלמות כזאת. על רבי כתוב, מעולם לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד. הגמרא מדברת על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מאוד מאוד יפה. ודאי שיופי זה דבר... זה יצירת, יציר כפיו של השם יתברך, האדם. אז כשאדם הוא יפה, זה ודאי מאוד נעים. כל הבעיה בדור שלנו שלוקחים רק את היופי. לא מבינים שהיופי חיצוני, הוא צריך להיות ביטוי של יופי פנימי. וגם היופי של היומנו, חלק גדול ממנו, הוא ממוסחר. הוא יופי אמיתי. גם מה מוגדר יפה? מי יגדיר מה יפה? מי שיגדיר מה יפה זה אחד שיושב בצרפת. ו... מה זה?
אבל זה
אינדיבידואלי. לא, אבל... זה כן, אבל זה גם לא מדויק, כי יש קריטריונים ליפה. יפה זה בדרך כלל הרמוני. כל דבר שהוא חורג מן ההרמוניה הוא לא יפה. אם אדם יש לו פתאום כזה אף כזה קדימה גדול, אז כל דבר שהוא הרמוני מסתדר בצבעים, מסתדר בצורות, אז יש בו יופי. זה הרמוניה זה נכון כמעט בכל דבר, גם בצבעים, גם בצלילים. גם בצלילים, מה זה צליל? צלילים זה, מה זה צלילים נעימים? זה הרמוניה, הרמוניה של צלילים שלא לא מזייפים, שחשרים, לא, 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 פתאום. זייפת, שברת את ההרמוניה. יש דוגמה, מי שרוצה לדעת דוגמה לחוסר הרמוניה, אז צריך להעמיד אולי לדין את מי שתכנן את זה. הבניין האוניברסיטה בחיפה. אתם מכירים את בניין האוניברסיטה בחיפה? יש שני בניינים שהם הפך מן ההפך. אחד זה בית מלון בזיכרון, שהוא הולך, הוא הולך יחד עם ההר, הוא כאילו מתגלגל יחד עם ההר, אתה מסתכל, אתה רואה כאילו זה חלק מההר, תכנון חבל על הזמן. ולעומתו, אוניברסיטת חיפה, בזנה תקוע על ההר, מגדל, קשר, הר כרמל, ירוק, תקעו מגדל, תקעו. שום משתלבות בסביבה, זה שובר את ההרמוניה, שובר את קו הרקיע, שובר את הנוף. היום כבר לא היו עושים כזה מבנה, אני מניח, היום הכל מתוכנן, יפה, והיה... אבל עשו, מה לעשות, עשו. אז יופי הוא גם בדרך כלל תולדה של הרמוניה. אז כיוון שהאימהות הקדושות, ודאי, הכל אצלם היה בהתאמה, הפנים עם החוץ, ודאי שהיו צריכות להיות יפות, פשוט, מילתא דפשיטא. וגם האבות צריכים להיות עשירים. אבל בימינו, קודם כל, מה מוגדר יפה? יש כל מיני הגדרות ליופי, שזה רק אישה שמעולם לא ילדה ולא תלד, יכולה להגיע להגדרות האלו, וכל מיני הגדרות של מסכות שאנשים צריכים לבוש על עצמה. אז כמובן שלא כל מה שהעולם מגדיר יופי הוא יופי. טוב, אז זה דיברנו פעם שעברה. אלא מה, כמו שהזכרנו, אין להתעלם מן העובדה המוכרת לכולם, שלמרות דברי הרמב״ם החשובים הללו, הרי שהיו בכמה וכמה מן הדורות, אולי בכל דור, גדולי ישראל, שהתנהגו אחרת לחלוטין. אולי אפילו הרמב״ם בעצמו. היו צמים, צומות, מה שקוראים שבוע, צום משבת לשבת, משבת, אוכלים רק בשבתות, והיו ישנים על הארץ, ולא היו נמים בכלל באותו מקום, כל לילה היו עושים לעצמם גלות. היו הרבה הרבה גדולי ישראל שהיו עושים את הדבר הזה. אז איך אפשר להסביר את זה? מה, לא למדו את הרמב״ם? אז אומר הרמב״ם, יישב לנו את הקושייה. אז מי שיש לו ספר זה בעמוד קופה עין ה'. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות, קודם כל הרמב״ם מרגיע אותנו. מרגיע אותנו. זה קצת חסידים, בקצת זמנים, לא קצת צריכה, זה חסידים, אבל זה בקצת זמנים וקצת מקומות. זה לא תופעה גורפת. הייתה תופעה גורפת כזאת, אבל כל מי שנהג בשיטה הזאת בתור תופעה גורפת, נעלם. אלה הם הקטות, קט האיסיים וקט קומרן, שנהגו בפרישות יתרה, לא היה נראה להם כל מה שקורה כאן, היה נראה להם חומרנים מדי, כל הזה, אז הם לקחו את עצמם ככה למדבר, הקימו לעצמם ערים, והיה שם ריבוי גדול מאוד של מקוואות, הם היו טובלים הרבה מאוד כל הזמן, שומרים על טהרה, בסופו של דבר לא נשאר מהם כלום, הם נעלמו, הם לא חלק מן ההיסטוריה של עם ישראל, בגלל שהם פשוט נעלמו. אז מי שלקח את זה לעצמו, את צורת החיים הזאת בתור דרך, לא נשארו לשום דבר. אנחנו מדברים כרגע על החסידים שהיו בתוך הקהל, קהל ישראל, ואף על פי כן התנהגו בצורה של הלכו לקצה האחרון. כן, נכון, אז זה הוא שואל בדיוק הרמב״ם. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, בקצת המקומות, בקצת אנשים מהם, גם כן מנטות אחר הקצה האחד, בצום, וקום בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת אנשים, ולבוש הצמר והשיער, ושכונת ההרים, והתבודד במדברות, אז הם עשו את זה. עד היום יש כאלה צדיקים גדולים שעושים את זה. אומר הרמב״ם, לא עשו דבר מזה, אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם, וראות פעולותיהם עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע. כמאמר ירמיה הנביא עליו השלום, יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. כלומר, הוא ימשיך, יבהר את זה גם עוד בהמשך, הצדיקים האלו הם אנשים כלליים. אנשים כלליים. והם עושים, שלום וברכה, הם עושים את החשבון של כל הדור כולו. ואם הם רואים שבדור הזה ישנה נטייה מוגזמת לכיוון החומרנות, כי יש גם כאלה שהולכים לצד השני, יש גם כאלה שמה שמעניין אותם זה רק הצדדים החומרים, אז הולכים הצדיקים האלה ומקבלים על עצמם את התפקיד לאזן חזרה את הדור, איך? על ידי מה שהם ילכו לקצה האחרון. כלומר, אם אני עכשיו, אני אדם פשוט, אני חפש, אני גר בבית שלי וזה, אני ככה, לא, יש לי צרים, תעבוד פה שם. אבל אני הולך ברחוב, אני רואה איזה תלמיד חכם ככה, שהוא כולו בקדושה יתרה. זה משפיע עליי. אני ככה, אני חוזר הביתה, אני אומר, צריך, אי אפשר ככה, את כל ה... צריך עכשיו לתפוס את עצמי בידיים. הנוכחות של אנשים מהסוג הזה, אנשים מהקדושה העליונה הזאת, אנשים יחידי סגולה, היא מקרינה ומשפיעה גם על הרבדים שמתחתם, ובסופו של דבר מאזנת אותם. כן? דימות דיוקנו של אותו צדיק נמצאת מול העיניים, ועד אדם, אפילו כשהוא בא לעשות עבירה, אז הוא נזכר באותו צדיק והוא נרתע ממנה. אני זוכר, את הפעם הראשונה שראיתי את הרב מרדכי אליהו, השם ישלח לו רפואה שלמה. היה לי ממש... נכנסתי לבישון שלה ושכחתי מה רציתי לשאול. מרוב הפחד, כאילו. אז... היא רעה. אז זה מלווה. אדם פוגש גדולים, זה מלווה. אז אותם גדולים, אותם גדולי גדולים, התפקיד שלהם זה לא בשביל עצמם. מצד עצמם, בוודאי, הם אוהבים את החיים. ובוודאי הם אוהבים, מסכים מה שכאן הרמב"ם אומר. אלא מה, צריך לאזן את הדור. צריך שיהיו בכל חברה יחידים, בודדים, שגם מושכים כלפי מעלה. כי יש מישהו שמושך כלפי מטה. זה קצת מזכיר את מה שנקרא בפרשה הבאה על שמעון ולוי, שהם קנאים. אז להיות קנאי זה קצת בעיה. אי אפשר ככה להסתדר. אז יעקב אבינו אומר, החלקם ביעקב והפיצם בישראל. קנאים ביחד זה בעיה. יכול להיות פיצוץ, חבל על הזמן, זה מריבות וויכוחים. אבל זה שבכל חברה יש איזה קנאי אחד, שהוא דופק על השולחן ואומר, זה לא בסדר, מה קורה לכם? הוא ככה תובע את האמת בכל תוקף. זה טוב, זה טוב, שלא נרדם, שלא נהיה מרוצים מעצמנו לגמרי. שיהיה תמיד מישהו שיתפוק מעל הראש ויגיד לנו, מה קורה? תתעוררו. יש פה דברים שהם לא בסדר. בכל חברה זה טוב שיש אחד שלוקח על עצמו, שהוא כזה בעצמו, את התפקיד הזה של הקנאי. אז גם פה אותם חכמים, הם בעצם עשו תשובת המשקל אל הדור. אבל בעצם מה זה אומר? זה אומר שככל שחוזרים חזרה אל החיים, וחוזרים חזרה אל ארץ ישראל, אז יש פחות ופחות צורך בצורת התנהלות כזאת. ובאמת, בימינו, יש הרבה פחות צורת התנהגות כזאת. אם בעבר היו ממש קבוצות שלמות של צדיקים, שמסתרים, שעוברים מקום למקום ועושים גלויות וכו'. כי היינו בגלות והמציאות הייתה הרבה יותר מורכבת. עכשיו שחוזרים לארץ ישראל, אז ברוך השם, ככה אנחנו הולכים ומוצאים את התורה המתחברת עם הגדולה. בבת אחת, יותר, בצורה יותר נעימה. וכאשר ראו הכסילים, שהחסידים עשו אלה הפעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהם טובות וכיוונו עליהם, וחושבם שיהיו כמותם. אהה, זאת הבעיה. הולך בחור הישיבה, או בחורת המדרשה, שנה ראשונה, לוקחים ספר. איזה ספר? איש צדיק היה, אישה צדיקה הייתה, כל ספר לזה, קוראים, עכשיו פותחים בעמוד האחרון. הרב הזה היה מספיק את השעס בחצי שנה, הוא התחיל להשתולל. הרב הזה לא היה ישן כל הלילה, הוא התחיל להיות... כן, ישר קופצים אל המסקנה של החיים של אותו רב שהם קוראים עליו. והם לא יודעים כמה הרב הזה עבד וכמה הוא התאמץ, ואיך הוא גם היה כשהיה בן 20, ואיך הוא היה כשהיה בן 25, ואיך זה היה תהליך. ישר הולכים ומחכים, בקוף. מה אתה מחכה? זה טוב לך. אתה בכלל הוא, אתה יודע, אתה יכול לקרוא אצלך נזק. האדם שמע שהיה תלמיד חכם אחד גדול שהיה עושה תענית דיבור, כל חודש אלול היה בתענית דיבור, היה כזה. הוא מגיע הביתה לאשתו, אשתי, קראתי היום, מהיום עד יום כיפור תענית דיבור, שותק. אין מדרגה שלך, אתה מסוגל לך להכיל את זה, תכף תקבל איזה מחווה. אז לכן, זה הבעיה, החיקוי הזה. בדיוק קראתי, יש איזה אלון יפה מאוד של בעלי תשובה. שנקרא אדרבה, אז אחד בעלי תשובה שמספר שהוא חזר בתשובה. אז הוא, דבר ראשון, נכנס לחנות, קנה לעצמו את כל הציוד, ההיקפי. כן, כפוטה, שטריימל וזה. וזהו, והתחיל, הכל, תשובה. ובשלב מסוים הוא תפס שהוא פשוט, שזה לא הוא. זה לא הוא, הוא מציג, זה הצגה פה. הוא שחקן בהצגה, אבל זה פשוט לא הוא. והוא עוזר ביום בהיר אחד, הוא הוריד את זה, חזרה לחולצה לבנה, מכנסיים פשוטות, כיפה על הראש, מרגיש הרבה יותר... אז מצד אחד אנחנו ודאי לומדים מהחכמים ומהגדולים, ואנחנו יונקים מהם את הכל, אבל צריך להיזהר, לא לחכות, להידבק ברב ולא בחולצה של הרב, כן? לא כל מה שהוא עושה אתה צריך לעשות, לא כל מה שהוא עושה מתאים לך. אז אם הרב עכשיו עשה איזה דבר מיוחד, אז זה לפי מדרגתו, ולפי השיקולי דעת שלו. אבל האנשים הפשוטים, אנשים כערכנו, צריך להיזהר מהחיקוי. הזכרתי את זה אולי בפעם שעברה, על הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה לו רב. רבו של הרב חרלאפ, צבי מיכאל שפיר, היה סגפן גדול. הוא גם היה אנווטן גדול. הוא כתב המון חידושים בתורה, והוא לא רצה שידעו שזה הוא. אז הוא הלך ולמד צורת כתב, היה צורת כתב של הספרדים, שנקראת, קוראים לזה חצי כתב. הוא הלך ולמד צורת הכתב הזאת, וכתב את החידושים שלו בכתב הזה, כדי שלא ידעו שזה הוא. אפילו הוא הלך וכתב... קיצור, הסתתר לגמרי. ואז הוא נפטר. והרב חרלאפ רצה להוציא עליו חוברת. על כל המדרגות המיוחדות שלו ועל כל העינויים שלו. אז הוא שלח לרב קוק שייתן לו הסכמה. אז הרב אומר לו, אופס, עצור. הוא ודאי היה קדוש עליון, הרב צבי מיכל שפירה, הוא היה, מדרגתו הייתה גבוהה משלנו, אבל אנחנו, ככה הוא כותב הרב קוק, אבל אנחנו נגועי הטיול ומוקע בטלה, אנחנו זה לא בשבילנו, התעניות האלה. יש פה אולי אגרות ראייה, מה אתה אומר? יש פה? אין פה לך. איפה? הוא מדבר על זה שהם קודם כל בורחים. תשובת המשקל. תשובת המשקל. גם בשביל עצמם, אבל גם אחר כך, תכף מיד תראה, שהם מדברים גם, הוא מדבר גם מה שאני אומר לך. אתם רוצים לשמוע את האיגרת הזאת? זו איגרת חשובה. תענית, תענית, תענית. איזה כאן. תדע לשביבה. עוד חיפוש אחד. אז דבר שחשוב לקרוא אותו, בואו אנחנו נמצא את זה. נשקיע. ואיגרת ע"ג. בואו נקרא את האיגרת הזאת. שחרה נקבות תורתו להסכים על מעשהו הטוב אשר החל לעשות, ליתן שם עולם להי נהורה יקירה ועילה, אשר עיר בעיר קודשן ירושלים, כבוד הרב הגאון הקדוש, מורנו הרב צבי מיכל זצ"ל. שהיה לנו מוכות בשנה שעברה. יפה, אז הרב משבח אותו מאוד וכו' וכו' וכו', מצוין. אף שמסופקים אנו מאוד, אם יימצא לנו בדורנו החלש בגופו ובנפשו, אנשים רבים, אפילו בין המחשבים ליחדי הסגולה, אשר יוכלו לבור להם את דרך הקודש של אותו צדיק, שעיקר דרך הפרישות והסיגוף הנלווה עמה, הוא היה סגפן, היא משובחת רק כפי אותה המידה של האורה העליונה של עונג השם, של זיו החוכמה העליונה ושפע האהבה בתענוגים הנמשכת, ובה עם יראת השם האמיתית, יראת הרוממות הרצויה. כן, אדם שהוא מתענב, הוא מרגיש שהוא באור, הוא מרגיש שהוא מתענג על השם, הוא לא חושב על הרבע אוף בסוף הצום. הוא לא מחכה כבר, מדי גמר עצמו, אני כבר מת עם רעב. כל אחד מאיתנו יבדוק איך הוא נראה בסוף צום. כן, האם בית המדרש הוא מלא באותה מידה כשאנחנו צמים? לא, אחי, ככה מי, אחת, אחת וחצי, כבר הראש תתחיל לחוב, קצת תדע, ואין כוח, ופה ושם, ובסוף הצום כולם ככה כבר על הצד. אז יום כיפור, הקדוש ברוך הוא נותן כוח, ויש תפילה, אבל שזה יום רגיל כזה. לפעמים יש צומות, גם צומות פרטיים. אדם צריך איתנות, יורצייט, יש מנהג איתנות, זה ממש קשה. אז האם אנחנו נמצאים במצב שהתענית מענגת אותנו? אנחנו שמחים ממנה, אנחנו רק מתמלאים ממנה כוחות חיים? רחוקים מזה מאוד. נכון, אבל אצלהם, אצל הצדיקים האלו, התענית הייתה, איך הרב קורא כאן, וזה היה כפי הנראה שאיפתו מגמת פניו של קדוש השם הגאון החסיד הזה. אבל מי שלא גברו בחיל ובקדושה עליונה כזאת, בדבקות אמיתית, אם יפנו להם אל צורת העבודה העליונה, מצד מראה הפרישות הנראה ממנה, זה מה שכאן הרמב"ם אומר, זה נראה טוב, ותענים וצמים ותופסים מלאכים ויש קדושה, אוי ואבוי מה שיהיה, וירבו את הנות וסיגופים, והלב ריק ומצטער על כל הסבל הרב אשר הניח עליו, לא יועילו מאומה, לא לנפשם ולא לדורם. והלב אמר הכוזרי, עם מיעוט החוכמה הקנויה, והיעדר החוכמה היא הטבעית, מי שהכניס עצמו להינזר בפרישות, כבר הכניס עצמו בייסורין וחולי, נפשי וגשמי. דרך אגב, ייסורים זה לא רק ייסורים של טעניות, יש כאלה שהם מחליטים לייסר את עצמם בפעילות גופנית. נכנסים לאיזה רבק של כושר, ורצים, וקילומטרים וגבי קילומטרים, איזה מין, גם כן, ביציאה מן האיזון. לא מזמן שמעתי על איזשהו צעיר אחד, שגם כן התלהב מהדבר הזה, וללא שום סרגל מעמד, שום הדרגה, התחיל לרוץ, וכבר אחרי שבועיים הגיע לאיזה 10 קילומטר שהוא רץ, פשוט פירק לעצמו את הגוף. פשוט פרק את הגוף. גם הוא לא, השריר, השרירים התחילו להתפרק, גם העצמות. והתחילו כאבים מאוד מאוד גדולים עד שעצרו אותו. כן. ותראה עליו דלות החולאים, יהיו סבורים בני אדם שהיא דלות הקנייה והשפלות, אבל בעצם הוא נאסר מואס בחייו. כן. אז הרב מיד אומר, אומנם צדיק נשגב כהגאון הקדוש ז"ל, ובייחוד בירושלים, בנפשו הגדולה דרך על במתי אב, וכאחד החסידים הראשונים, אשר בנשרים קל, הוא עשה רצון הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו, אומר הרב, זה לא המדרגה שלנו. על כן אנחנו חלושי המזג, נגועי הטיול ומוקע בטלה. ככה הרב קורא לעצמו ולזה. כשנשתוקק להתרומם מעט משפלותנו, לאור החיים למעלה למשכיל, שאנחנו רוצים להתעלות, להידמות כפי היכולת, לצדיקי האמת, יש לנו דרך. להעיר עלינו באבוקת אור הדעת, להיות קבועים בתורה, מפי סופרים, מפי ספרים, לעלות מדרגה למדרגה, ושכל טוב, ונועם מילות יקרות ומקובלות, למצוא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, ולהברות את גופנו החלש והנדקע, ולהחיות את רוחנו הכאב והנדאב, ואור שמחת חסד עליון, וכו' וכו'. מידים כסדרה. קיצור, כאן הוא, אז הוא רומז, הרב, רומז לרב חרלאפ, שזה לא הדרך. הראויה דרך העינויים והסיגופים, אלא להפך. הדרך הראויה היא דרך השמחה. ובכלל צריך לדעת, במיוחד אני אומר את זה, היום יש לנו חתונה של תלמיד במכון, אז זה אני אומר את זה לכל החתנים, לכל הקלות, זאת השם. בית צריך להיות מקום נעים. יש לפעמים כאלה זוגות צעירים שהם אומרים, אנחנו נהיה, הם רואים איזה, עושים אידיאל ממסכנות. כן? אנחנו נחיה חיים פשוטים, פשוטים, פשוטים. מאחורי הפשוטים הזה, האלה, צריך לבדוק מה מסתתר. בית צריך להיות מקום נעים. מקום נעים שכיף להיות בו. שנחמד להיות בו, שכיף להיות בו, שיש בו דברים נעימים וטובים, ושיש אוכל במקרר, ושהרהיטים הם טובים, וכיף להיות בהם ולשבת עליהם, ושהוא אסתטי והוא נעים. מגיע הבחור מהחדר בפנימיה, הוא התחתן, יגע לדירה, מה צריך יותר מזה? תולה את התמונה של הרב קוק על הקיר, שם את המצעים על השמיכה, ונגמר, מבסוט. זה לא חדר בפנימיה, חביבי. זה מקום שצריך להיות יותר נעים. ארוחת צהריים, מה אוכלים? ארוחת צהריים, לחם עם חומוס. לא, עכשיו זה משהו יותר מושקע, יותר בית, זה מקום של חיים. וחיים זה דבר שהוא מתפתח, הוא מתרחב, הוא רוצה, רוצים ככה לפעול. ויש כאלה שחושבים, מי שפעמים אדם אין לו, אז אין לו טוב. אבל יש כאלה שיש להם את האפשרות, אבל זה נראה להם יותר קדושה, יותר צדיקי, להיות ככה באיזה מין פוזה מסכנה כזאת. אז הרמב"ם אומר, לא. ולמרות שהיית בבית של הרב שלך, או בבית של כל רב אחר, וראית באיזה פשטות הוא חי, זה הוא חי ככה. כדי שאתה בתוך הבית שלך לא תגיע למדרגות של חס וחלילה נהנתנות ודברים כאלו. כן, זה הוא חי ככה. אבל אתה אל תהיה, אל תקפוץ. אתה עוד לא התפללת ותיקין אחורה מה שהוא התפלל, קדימה מה שהוא התפלל אחורה. בסדר? עוד לא... תתחיל לאט לאט, מדרגות, תתקדם. יש זמן, יש גיל 30, גיל 40, גיל 50. אתה לא מבט אחד בין 70. הוא לוואי ו... כן. רוצה קדושה, רוצה טהרה, אין בעיה. תחסום את האינטרנט שלך. תחסום אותו. שים אותו חסום, מינימום שבמינימום. כן. כל שמכניס אינטרנט פרוץ הביתה. אז הוא מכניס את כל הזוהמה של כל העולם, אליו לתוך הסלון, זה פוגע בקדושת הבית. אז תתחיל מזה. לפני שנוסעים לחטוף מלאכים, או שבכלל לא יהיה אינטרנט. אבל אז החירות השיעורים של ערוץ מהיר. אין אפשרות. כל פנים, אז יש כאלה שהם חקיינים, וכאשר ראו הכסילים, קורא להם הרמב״ם, שהחסידים עשו אלה הפעולות, ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות, וכיוונו עליהם, וחושבם שיהיו כמותם. יש בדיחה יפה, זה רב אחד, שאתם מכירים את ה... לפעמים המשמש של הרב, הוא נראה יותר מהרב. הרב הוא כזה פשוט, וזה המשמש, מגיע עם זקן כזה. אז פעם אחת איזה רב נסע, והיה לו המשמש, לא היה עגלון, הם הגיעו לאיזה מקום, ומשום מה כולם זיהו את המשמש שהוא הרב. אז כולם רצו אל המשמש, נשקים לו את היד. המשמש נהיה מבסוט. אז הוא ככה, הוא זכר שבפעם הקודמת שהוא היה עם הרב במקום אחר, ואנשים באו לנשק את היד של הרב, אז הרב בצניעותו אמר, לא, מספיק, לא, אין צורך, אני לא, אל תכבדו אותי, אני לא כזה. ככה הרב בצניעותו. אז המשמש גם, הוא זכר את המשפטים, הוא התחיל להגיד, לא, לא, מספיק, אני לא כזה, וזה. אז הרב לוחש לו, אומר לו, תיזהר, לך יאמינו. תכף. אז יש חקיינים. אז הם יענו את גופותם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה, ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם להשם, כאילו השם יתברך, שונא הגוף ורוצה לעבדו. איזה שטות זאת. מה, הקדוש ברוך הוא שונא את הגוף? הקדוש ברוך הוא אוהב חיים. כל מה שהוא מרוחק מהחיים הוא בעצם טומאה, נכון? טומאת מת, טומאת חרב, טומאת מצורע, כל הדברים שהם ככל שדבר יותר, יותר, יותר ויותר רחוק מן החיים. ככה הוא יותר שייך לטומאה. והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש. ואין להם שילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות. כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות, סמים הנקראים בערבית שחם חנטל מחמודה, ובלעז כל קינטילה ואשקומיניה והצבר, ובלעז אלוהי, וכיוצא בהם, ופסקו בהם המזון ונרפאו מכל ים, ונמלטו מנובבת הצלה גמורה, ואמר השחל ההוא, אחר, שאלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, יוסיפו כוח, והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגות החולים. כן? רופא על דעת עצמו, דוקטור...
כמו המשל של
הפוזרים. ש? הפרופות. כן, כן, משל הרוקח, כן, בדיוק, אותו דבר. כן. לפעמים ילדים יש להם את הקטע הזה ש... אתם תן להם סירופ לגרון, כפית בכל יום, אז הם חושבים שאם ישתו את כל ה... כל הבקבוק כבת אחת, הם מיד יהיו בריאים, רוצים כבר ללכת לשחק עם החברים. אז הם... פשוט לעשות את הפקק ביטחון הזה, כדי שהם לא יצליחו לעשות את זה, את זממם. כן, אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא כזה, היצר הרע של החקיינות הוא קיים בכל מקום, והוא קיים גם בתוך בית המדרש. ואנשים מחכים מדרגות שלא מתאימות להם. תהיה אתה, אל תהיה הוא. הרב שלך זה לא אתה. מה שמתאים לו, לא בטוח שמתאים לך. תלמד, תשאל, תפנים. אבל כל החקיינות החיצונית יכולה להביא אנשים למקומות לא טובים. בכלל, לכן אומרת הגמרא שאין למדים הלכה מפי מעשה. זאת הסיבה. לא לומדים הלכה ממעשה. אתה רואה רב עושה מעשה, אל תגיד, אם הוא עושה ככה, סימן שזה. אתה לא יודע, אולי זה היה הוראת שעה, אולי זה היה מקרה, אולי לא הבנת בכלל מה הוא עשה, אולי הרבה מאוד דברים. תשאל, תברר, לא בטוח שזה בכלל מתאים לך. וזאת התורה, תראו, זה משפט חשוב של הרמב״ם עכשיו, זה צריך לחקוק את המשפט הזה על לוח ליבנו. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו, כמו שהעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה משיבת נפש, עלות השם נאמנה מחכימת פתי, לא זכרה דבר מזה. אלא בדיוק הפוך. מי שקורא את התורה, וגם את הגמרא וגם את המדרשים, אבל את התורה, רואה שהתורה היא מלאת חיים. מלאת חיים, כל הזמן, בעצם התורה מדברת על החיים. כי תבוא לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, כי תצא למלחמה, כי תישא אישה, כל הדברים. התורה מלאה, מלאה, מלאה בחיים. ובשום מקום התורה לא מזכירה איזשהו ציווי על עינוי או על סבל. להפך, התורה אוסרת חלק מהדברים האלה, לא תתגודדו, לא תתנו סרט בבשרכם. איפה זה כתוב בתורה? שאדם שיהודי צריך להיות איזה מין עלה, זלזל, מצ'וקמה כזה. ביאליק, היה לו שיר כזה, כן, ביאליק, שחי עם תקופת הסקאלה, והוא היה בהתחלה כזה על גבול שתי עולמות, הוא התלבט, לצאת, לא לצאת, אז הוא אומר, אם, גם בשיר אחד שלו, הוא אומר, אם רצונך לראות את בית היוצר של האומה, אז לבית המדרש לך, אבל אז הוא מתאר את בית המדרש, מקום כזה אפל, מקום מדכא. שמה באמת מוסרים את הנפש על הגמרא, אבל המקום עצמו עושה לך חשק לברוח. באמת בשיר אחר כך הוא אומר, נכון, את כולם נשא הרוח, את כולם נשא האור, וימטר אנוכי לבדי. כולם לקח אותם הרוח, האור, התרבות, הבחוץ, הגימנסיה, ההשכלה, זה נראה, נראה אור, נראה... ובית המדרש נראה, זה משהו כזה מצ'וקמה. טוב, זה תוצאה של הגלות. אבל אין בזה שום אידיאליזציה, אלא להפך. התורה אוהבת החיים. מה נראה מבחוץ? נכון. קודם כל לא במכון מי. פה זה בית מדרש, כולם הרעיות. אבל ודאי שהתופעה הזאת קיימת. רק השאלה אם אתה מגדיר אותה כלכתחילה, או שאתה אומר, לא, זה תקלה. זה דבר שצריך לתקן אותו. זה דבר שצריך להשתנות. זה עוד שרידים וספיחים מן הגלות. זה כל השאלה. אם אתה מגדיר אותו כלכתחילה, זה בבעיה. אם אתה אומר, יהודי שקשור לתורה צריך להיות כזה מצ'וקמק. אז אנחנו בבעיה. צריך להיות חסר כוחות חיים. חסר כישרונות, אני יודע מה, לא מפתח את כוחותיו. אז זה בבעיה. אבל אם אתה אומר, לא. ודאי שהתורה מפתחת את כוחותיו של האדם, ומגברת את חילותיו, והתורה מעוניין שאדם יוציא את כל כוחותיו אל הפועל, בקדושה. ואם זה לא קיים, זה כי עוד לא גמרנו להתפתח, כי עוד לא גמרנו לחזור לגמרי לתורת ארץ ישראל, כי עוד לא גמרנו לסגור את המעגל הזה. בסדר, אנחנו בדרך. אנחנו עושים התפתחות עצומה כבר. כי יש לנו ברוך השם המון המון נגינה ואומנות, וגם בתוך התורה יש המון המון תחומי התפתחות וחינוך ועומק ורוחב, ואין לך כמעט היום דבר שהתורה לא מדברת עליו, ובגדלות וברחבות, ומרימה את האדם ומאירה את עיניו. אז כמובן, זה מה שצריך. התורה, איפה כתוב התורה? משהו מהדברים האלו שאדם צריך לקבץ את עצמו ואת כוחות החיים שלו. להפך. יש גמרא שלצערנו אוהבים לצטט רק חלק ממנה, אבל זה חלק. כתוב ככה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אז מה שאוהבים לצטט זה רק את הסוף. דרשה כזאת, וצריך ללמוד תורה, ותורה, ותורה, ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אבל זה ציטוט חלקי, הציטוט המלא, מיום שחרב בית המקדש. כלומר, מיום שנחרב בית המקדש, וגלינו מארצנו, וכל כוחות החיים שלנו התפרקו, אז לאן נכנסנו? מה זה דלת אמות? דלת אמות בכל מקום זה כינוי לקבר. הדלת אמות של האדם זה הקבר שלו. אז נכנסנו לקבר. איך קוראים לקבר הזה? גלות. לקבר הזה, נו, לקבר הזה צריך לדעת איך להתנהג, בשר וחלב, שבת, אבל זה משהו מאוד מאוד מינימלי, מקובץ, קצת צפוף בתוך הקבר, כן? אין מקום להסתובב. אבל זה כי חרב בית המקדש. וכשחוזרים חזרה לארץ ישראל, אז התורה מתחילה ככה לפשט איברים, ומתחילה להתרחב. פתאום צריך לדבר על רפואה בכלל, רפואה והלכה, וקביעת רגע המוות, ומשטרה בשבת, וצבא, ויכולת לשון הרע ציבורי, וחלוקת כספים. פתאום התורה נדרשת לתת מענה לסוגיות חיים שבעבר לא היו קיימות בגלות. שטיבל פה, שטטל שם, איזה גטו כאן. אין פה תורים, זה שאלות חמורות, בניינים פרטיים, עגונות, חושב משפט, אבל שאלות כלליות לא היה. וככל שיש יותר חיים, יש יותר תורה. בסדר? אז התורה לא זכה כל דבר מדבר הזה, אלא אומנם כיוונה להיות האדם טבעי, הולך בדרך אמצעי. יאכל מה שיש לו לאכול בשיווי, תאכל, תהיה בריא, תאכל כמו שצריך, אל תעני את עצמך. וישתה מה שיש לו לשתות בשיווי, ויבל מה שמותר לו לבעול בשיווי. וישכון במדינות ביושר ובאמונה. במדינות הכוונה בתוך מקום חברתי, לא בודד, לא איזה חוות בודדים פה ושם. זה לא דרך לרבים. אנחנו צריכים, היהודי צריך לחיות במקום שיש בו מניין. לפחות 10 יהודים. לא שישכון במדבריות ובערים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיענה את גופו. והזהירה מזה התורה, לפי מה שבא בקבלה, שנאמר בנזיר, וכיפר עליו מה שחטא על הנפש. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, וכי על איזה נפש חטא זה, אלא שצייר עצמו מן היין. אמרנו דברים כבר, חומר. מה זה שצייר עצמו מן היין? צריך כפרה, המצייר עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. למה אתה מצייר את עצמך? למה אתה מונע מעצמך דברים טובים? אתה מפחד שזה יגרור אותך לתאוות? יפה מאוד, בסדר גמור, אני שומע, אז באמת צריך זהירות. אז בשום שכל, אז בשבת. אז תענג את השבת בזה. אז בזהירות. אבל האדם שמונע מעצמו הנאות, אדם שמונע מעצמו דברים נעימים, הוא מצמצם את כוחות החיים שלו. לא לרדוף. כן, אבל זה הוא ענה למטרוניתא, זה גמרא שישה. כן, אבל זה הוא ענה למטרוניתא. אז הוויכוח בין רבי יהושע למטרוניתא, שאמרה לו, איזה מכוער אתה? נכון? ואז הוא אמר לה, יש לך יין? שימי אותו בכלי זהב, והכל יחמיץ. את רואה, חוכמה צריכה. זה הוא ענה לה. אבל בתוך הדיון הפנימי בינינו, אנחנו יודעים שמשה רבנו היה גבוה. וקרן אור פנה, אנחנו יודעים שנביא צריך להיות חכם, ככה רמב"ם אומר, חכם וגיבור ובעל נוי ועשיר וכו' וכו'. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, יופי של רבן יוחנן בן זכאי והדרת פנים, יש גם דבר שנקרא נוי מצווה. זהו ענה לה, כי הגויה הזאת היא לא מסוגלת להבין, אצלה יופי הולך עם חומרנות, אז היא לא מסוגלת להבין יופי שהוא יופי גם יופי פנימי. אז אמרנו, תשמעי, בשבילך, כדי שתביני, אז תדעי לך שחוכמה היא צריכה... היא צריכה גוף שהוא דווקא כלי מכוער. אבל אנחנו פנימה, אומר הרמב״ם, אנחנו לא נבלים מזה. ובית המקדש היה המקום הכי יפה בעולם. הכי יפה, עכשיו היינו השבת בהרצליה. איזה בתי כנסיות יפים יש שם. כל כך יפה לראות, אנשים מרימים בית כנסת, לא מסתפקים במועט. מרימים בית כנסת מאלף עטף. הייתי בכנסת אחד, מאוד יפה, ממש, פיתוחים, משקיעים. מה תגיד, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל אליך, מה זה משנה אם אני מתפלל מזה צריף, או אני מתפלל מבית כנסת מפואר? משנה. לרומם את בית אלוהינו. יופי. אז יש ערך ליופי הזה. השאלה, האם הוא עומד בפני עצמו, או שהוא מהווה כלי, תורה מפוארה בכלי מפואר. אצל הספרדים, לפעמים הארגז של הספר, כבר עולה כמעט כמו הספר. יחד מכסף, וזהב, ובונבוניירות, ופומפונים, למעלה, ורימונים. נתרם על ידי הנדיב, המפואר, המעולה, המהולל, המשובר, וככה כל הספר מוקף בשבחים. אז זה גם חלק מהעניין. המגבי הסובל, כן. אשכנזים זה רק כזה... ברוכת כזאת קלה. ובדברי נביאנו וחכמי תורתנו ראינו שיהיו מכוונים על השיווי ושמירת נפשם וגופם. על מה שתחייבים התורה. וענה השם יתברך על יד נביאו, למי ששאל לצום יום אחד בעולם מתמיד עם לאו, והוא אמרם לזכריה הנביא, היבכה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. וענה אותם הקדוש ברוך הוא, הנביא, כי צמתם בשפות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה, הצום צמתוני אני, וכי תאכלו, ותשתו, אלו אתם אוכלים ואתם השותים. ואחר כך ציווה אותם ביושר ובמעלה לבד, לא בצום. ואמר להם, כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש את אחיו אל תחשבו בלבבכם. באים לקדוש ברוך הוא, נצום? מה, אתה רוצה שאנחנו נצום? מה, אתם צומים בשבילי? הצום הוא בעצם מבוא, כשאדם הוא פחות, כשהוא לא אוכל, אז הלב שלו טיפה יותר נשבר, זה מבוא לעבודה של תשובה, לעבודה פנימית, לאיזושהי פתיחות של הלב, ככה, לכן מיועד עצום, עצום הוא לא מטרה בפני עצמו. אצל ילדים זה ככה. עד מתי אני מחזיק מעמד? עד הבוקר, עד הזה. כן, אז... אחד הילדים, אז הוא אמר שיום כיפור אחרון שהוא צם עד הבוקר. הוא רק היה צמר, הוא רק שתה כוס אחת לפני הזה, וזהו. אז הצום הוא גם כן, כל העינוי הגופני הזה הוא בעצם מטרה, לא מטרה בפני עצמו, אלא אמצעי. אחר כך אמר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, ולבית יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ודע שהאמת הם מעלות שכליות, והשלום מעלות המידות. טוב, אשוב על כוונתי. אומר הרמב״ם, שאם יאמרו אלו המתדמים באומות מאנשי תורתנו, שאיני מדבר אלא בהם, שהם אינם עושים מה שעושים אותו מהטריכות גופם ופיסוק הנאותיהם, אלא על צד הדרך הלימוד כוחות הנפש, זוהי טעות מהם. אמא פה מכוון, אני חושב, יש כל מיני צלומות העולם, היום זה נגיד בעיקר בהודו, כל הבודהיסטים למיניהם וכאלה, שאתה רואה אותם, וואלה, מנותקים לגמרי מהעולם, הם למעלה מהעולם, הם יושנים על מסמרים, לא רגישים כלום, צמים, שבועות, איזה אנשים רוחניים. זה לא רוחניות. זה לא רוחניות. זה ניתוק. זה ייאוש. ייאוש מהעולם. העולם הזה לא שווה שתירק עליו, לא שווה שתזיע זהה אחת כלפיו. לא, אז בוא נתנתק ממנו. נוותר ונתייש. ולכן באמת עודו, במשך המון שנים הייתה מדינה, עד היום, מדינה מאוד נחשלת. מאוד נחשלת. שם, כי המדינה, כמדומני, השנייה בגודלה בעולם, אחרי סין, יש שם כבר יותר מיליארד תושבים, ויש שם גם כמובן מיעוט משכיל, אבל הרוב, הרחק מאחור. כי יש בעצם מיואשים, הבודהיזם מיואש מהעולם, ובכלל לא מנסה לתקן אותו, זה מלובש ועטוף באיזה מין רוחניות. כמובן מלאת אלילות, מלאת עבודה זרה, אבל גם מלובש באיזה מין רוחניות והתנתקות, ושאיפות להתעיינות, וכל מיני צ'קרות, וכל מיני מנטרות שחוזרים עליהם. ישר והפוך כדי בעצם להתאחד עם איזו ישות רוחנית גבוהה תוך כדי התנתקות מהעולם הזה. אבל התורה שאתה אומרת לאדם, תהיה בתוך העולם הזה ותתקן אותו וגם תהנה ממנו, אף על פי כן לא תהיה חומרי. יש שחמורו רוכב עליו ויש שרוכב על חמורו. אז אומר הרמב״ם, ואשוב על כוונתי, שאם יאמרו אלו המתדמים באומות מאנשי תורתנו, אלה שמתחפשים, שאני מדבר אליה בהם, שהם אינם עושים מה שעושים אותו מהטריכות גופותם ופיסוק הנאותם, אלא על דרך הלימוד לכוחות הנפש, כדי שיהיו נוטים אל הצד האחר מעט, כפי מה שבארנו בזה הפרק, כשראוי שיהיה אדם כן, זו היתאות מהם, לאשר הבאר. וזהו, שהתורה לא עשרה מה שעשרה, ולא צוותה מה שצוותה, אלא מפני זאת הסיבה. רצוני לומר, כדי שלהתרחק מצד האחד, יותר על צד ההרגל. כן? זה הטעות. כשהתורה אוסרת עלינו מאכלות אסורות, זה לא כדי שנהיה נצום כל היום, אלא כדי שלא נלך שבי אחר התאוות וכל היום נהיה עסוקים רק בלאכול בשר על האש. אז התורה גם צוותה חלק מהדברים תאכל, חלק אל תאכל. כשהתורה צוותה על האדם להתחתן רק עם אישה מסוימת, זה לא עם נשים אחרות, זה לא כדי שהוא יהיה נזיר ופרוש ולא יביא ילדים לעולם, אלא כדי שהוא לא יימשך אחר תאוות המין, כדי שהתאווה הזאת, הכוח הזה יבוא לידי ביטוי, יצא אל הפועל, אבל במקום הנכון, בזמן הנכון, עם אשתו, בתור משפחה, כשהם טהורים וכו' וכו'. וכן כל שאר ההרחקות הללו, זה בא להרחיק את האדם מפני רוב התאווה, ולא בא, חס וחלילה, לבטל את התאווה הזאת, כי בעצם מה זה תאווה? זה כוח חיים. שמי שם אותו באדם? הוא התברך. הוא שם את זה באדם. אז אנחנו יותר חכמים ממנו עכשיו. נתחכם עליו, נגיד, הקדוש ברוך הוא שמת ביצר תאווה, אבל נראה לי ש... קדוש ברוך הוא, נראה לי שאתה חומרני מדי. מה זה התאוות האלה? אתה לא יכול להתגבר? אני אתגבר עליו. האדם מנסה להיות יותר חכם מבוראו. אומנם ציוונו השם יתברך להתרחק מקצה רוב התאווה ריחוק גדול, ולצאת מן המיצוע אל צד היעדר הרגשת ההנאה מעט, עד שתתחייב ותחזק בנפשותנו תכונת הזהירות. אותו כנע לגבי הכסף. זה גם כן, חתיכת מגנט. שכת את האדם מאוד מאוד חזק לכיוון מסוים. אז התורה לא אמרה תהיה קומוניסט. אין כסף. כולם, זה כסף על השולחן, מלאימים את הכל, אין כסף לאף אחד. תעשה מה שאתה רוצה, תעבוד כמה שאתה יכול ותקבל מה שאתה צריך. לא, התורה אמרה, אדם צריך שיהיה לו כסף, ואדם יש לו רכוש, התורה מכירה בזה. רק אומרת, חתן מעשר. תדע גם לוותר, תדע גם לתת. אז החינוך הזה בא כדי שלא נתקרב אל קצה רוב התאווה של הרכושנות או של החמדנות. לכן התורה מצווה לנו הרבה מאוד מצוות כמעט בכל תחום, לא כמעט, בכל תחום. התורה מצווה לנו מצוות שמדייקות אותנו. מכוונות אותנו, כדי שלא ניפול לרוב התאווה מצד אחד, אבל מצד שני לא נהיה פה איזה מלאכים מעופפים בעולם הזה, בעצם בלי שום חיבור למשימה שבשבילה נשלחנו, שזה לתקן את העולם הזה, לתקן עולם במלכות שדי. עוד איזה כמה דוגמאות, וכן כל מה שבתורה, קנטיית המעשרות והלקט והשכחה והפאה, והפרד והעוללות ודין שמיטה ויובל והצדקה, די מחסורו, זה כולו קרוב מיתרון טוב הלב. עד שנתרחק מקצה הנבלה רחוק גדול ונתקרב לקצה יתרון טוב הלב. עד שיתחזק לנו לב טוב. לכן זה הדרך. טוב, ככה הרמב״ם הולך ומונה כאן הרבה מאוד מצוות שקשורות לעניין הזה. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. נעבור על כל המצוות שהרמב״ם כאן מביא ונראה איך הן מדייקות אותנו ושמות אותנו בקרן אורה. מצד אחד לא ליפול בתאוות ויצרים, מצד שני להיות בתוך העולם הזה מחוברים, עובדים, עמלים ומתקנים את כל מה שצריך לתקן. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. ערב טוב.